טוב, אז הפיוט מהאוסור הוא פיוט קדמון, ואנחנו לא יודעים מי חיבר אותו, כנראה חיבר אותו מישהו שקוראים לו מרדכי, כי זה ראשי התיבות של הבתים, והפיוט הזה הוא בעצם מספר את סיפור חיינו. דיברנו על זה כבר, שהאומות שאנחנו פוגשים בהן במהלך ההיסטוריה, אנחנו לא פוגשים אותן פגישות מקריות, יש תפקיד לכל מפגש, יש תוכנית אלוקית מדויקת לדרך שלנו, וכשאנחנו עומדים מול הנרות, והנרות, שוב, דיברנו על זה באריכות, שהאור של הנרות זה ביטוי לאור שאנחנו רוצים להאיר בעולם, והיוונים הם אלה שניסו להחשיך את האור הזה. אז כשאנחנו עומדים מול הנרות, אנחנו רוצים להזכיר לעצמנו את סיפור חיינו, להזכיר לעצמנו את התחנות שעברנו מאז שנולדנו ועד העתיד הרחוק, ומתוך זה באמת, יש פה דפים. כן, כן, תיקחו. תשימו את התנ"ך מעל ומתוך זה באמת לתת משמעות לכל הדרך הארוכה שאנחנו עוברים ולהיפגש עם הדברים לעומק. וממילא כשככה מעבירים את כל ההיסטוריה שלנו מול העיניים, אז מקום של חשבון נפש, של עמידה מול החיים שלי, מה אני רוצה מהחיים שלי, איך אני רוצה שהחיים שלי יראו, לאן אני רוצה שהחיים שלי יגיעו. אז מתוך הסיפור הלאומי שלנו אנחנו גם מגיעות למפגש עם עצמנו, ובאמת המזמור הזה הוא מזמור שמספר לנו את כל הסיפור מאז שנולדנו ועד באמת העתיד הרחוק, שהכל יהיה שלם, כשהכל יהיה מתוקן. אז הבית הראשון הוא מעין פתיחה, כן? הבית הראשון תהיה בו גם תודה ותהיה בו גם תפילה לאן אנחנו רוצים להגיע, ומתוך זה אנחנו לאט לאט ניכנס אל תוך סיפור חיינו. בסדר? אז נקריא את הדברים ונשתדל בעזרת השם להיכנס לעומק הדברים. אז המזמור, הפיוט, פותח במילים מעוז צור ישועתי לך נאה לשבח. אז מעוז, אתם יודעות שמעוז זה מקום מאוד מאוד חזק, כן? ואנחנו מרגישים שהמעוז הזה הוא צור ישועתנו, צור זה סלע חזק, ואנחנו בעצם מדברים על ריבונו של עולם. מעוז צור ישועתי זה ריבונו של עולם, שהוא מוביל את הכל, שהוא מכוון את הכל, שהוא אחראי על הכל, ואנחנו רוצים לשבח את ריבונו של עולם. לך נאה לשבח, אנחנו רוצים לשבח על כל הטובות, הישועות, הניסים והנפלאות שריבונו של עולם עושה איתנו לאורך הדורות. אבל יש לנו גם תפילה, אנחנו לא רק מודים, אנחנו גם מתפללים. תיקון בית תפילתי ושם תודה נזבח, כן? אז אנחנו יודעות שבנבואה כתוב ואביותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי. אז בית תפילתי זה בית המקדש, אנחנו מבקשים שריבונו של עולם יכונן את בית המקדש. בית המקדש הוא גם בית תפילה, ובית המקדש הוא גם מקום של הקרבת קורבנות. אז בתפילה אנחנו מבקשים גם את זה, גם שבית המקדש יהיה בית התפילות שלנו, וגם שיהיה המקום שבו נוכל להקריב קורבנות וגם קורבן תודה, כן, להודות לריבונו של עולם על כל הדרך הארוכה שהוא ליווה אותנו. לעת תכין מטבח מצר המנבח, כן, אז כשריבונו של עולם יעניש, כן, את הצר המנבח, הצר המנבח זה האויב שנובח עלינו, אנחנו מקווים שריבונו של עולם יעניש אותם. כשזה יקרה, כשריבונו של עולם יחסל את האויבים, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח, אז נזכה לבנות את בית המקדש, נזכה לחנוך את המזבח כמו שזכו לחנוך את המזבח גם החשמונאים, וזה תפילה לעתיד, זה בקשה לעתיד על המגמה הסופית, כשנזכה לתקן את הכל וכשהכל יגיע למקומו ובית המקדש יעמוד על תילו, אז אנחנו נוכל באמת להודות. אז בעצם הפתיחה היא תודה ותפילה, בסדר? זה הבית הראשון שהוא בעצם הקדמה לכל הסיפור. אז הבית השני יתחיל בלידה שלנו. איפה אנחנו נולדנו? במצרים. אז הבית השני מדבר על מצרים. מצרים זו אם כל הגלויות, כן? זו הגלות הראשונה שלנו, ואם רוצים ללמוד מה זה גלות, אז צריך להיפגש עם יציאת מצרים. שם נוצרנו, שם נולדנו, יש הרבה מה להגיד על זה, אבל בעזרת השם נלמד את זה לפני פסח, בעזרת השם. אבל עכשיו נקשיב למילים של הפיוט. אז זה תחילת הסיפור, זה פרק א' בסיפור שלנו. אז הפיוט אומר כך, רעות שבעה נפשי ויגון כוחי קהילה, כן? אז היו הרבה צרות קשות ורבות שמצרים שיאבדו אותנו. ריבונו של עולם אומר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים בספר בראשית, רק רגע, אנחנו תכף נמצא את זה. ריבונו של עולם אומר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. זה מה שאומר ריבונו של עולם לאברהם. בסופו של דבר היינו במצרים 210 שנים, יצאנו משם בחיפזון עוד לפני שהסתיים הזמן, אבל מתוך ה-210 שנים האלה היינו 80-90 שנה בשיעבוד מאוד 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 קשה. גם על הדברים האלה נרחיב את הדיבור בהמשך השנה. מצרים ממררים את חיינו בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, גוזרים עלינו גזרות מאוד מאוד קשות. אז יש לנו גם רעות ויש לנו גם יגון, כן? גם באופן מעשי קשה לנו וגם כואב לנו הלב. המרירות מורגשת. חיי מררו בקושי בשעבוד מלכות עגלה, כן? אז ירמיהו הנביא קורא למצרים עגלה יפהפייה מצרים, ואנחנו נמצאים 80-90 שנה בתוך השעבוד עד שמגיע משה, ומשה כן עוזר לנו לצאת ממצרים, מושיע אותנו ממצרים דרך עשרת המכות, ובידו הגדולה הוציא את הסגולה. הסגולה זה אנחנו, ריבונו של עולם מתוך עשרת המכות מוציא אותנו ממצרים. חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה. אז הסיומת של יציאת מצרים זה קריאת ים סוף, ואנחנו יוצאים למסע של 40 שנה במדבר. 40 שנה במדבר, כשהיעד הוא להגיע לארץ ישראל. אז אחרי 40 שנה אנחנו מגיעים לארץ ישראל, ובארץ ישראל אנחנו 14 שנים, אתם לומדות ספר יהושע? 7 שנים אנחנו כובשים את ארץ ישראל, 7 שנים אנחנו מתנחלים בארץ ישראל, אחרי 14 שנה אנחנו יושבים במקומנו, ואחרי תקופת יהושע יש את תקופת השופטים, כן? זה תקופות של ברורים חשובים ביחס למהותנו. גם האויבים בספר שופטים הם לא סתם אויבים, הם אויבים שעוזרים לנו לברר לאן אנחנו צריכים ללכת, לאן אנחנו צריכים להגיע, מה ענייננו בעולם. ואחרי תקופת השופטים יש את תקופת המלכים, כן, זה מתחיל בשאול, דוד ושלמה. דוד יוצר את השקט מול האויבים, שלמה בונה את בית המקדש, ו בעצם עוברות בערך 400 שנה מיציאת מצרים ועד בניין בית המקדש הראשון. בית המקדש הראשון עומד על תילו 410 שנים. בסדר, יש לנו את זה גם על הציר שלנו, האבות, הזקנים, השופטים, נביאים, מלאכים, בבית ראשון. טוב. אז אומר הפיוט בבית השלישי, זה הפרק השני בסיפור, בסדר? אומר הפיוט, דביר קודשו הביאני. דביר קודשו הביאני זה בית המקדש. בבית המקדש אנחנו שומעים את הדיבור האלוקי, לכן הוא נקרא דביר, מלשון דיבור, מלשון קשר. דביר קודשו הביאני, וגם שם לא שקטתי. שם לא שקטתי מכיוון שעבדנו עבודה זרה ועברנו גם על גילוי עריות ושפיכות דמים, ומכיוון שלא נהגנו כשורה, ובא נוגס והגלני כי זרים עבדתי. מי זה הנוגס שבא והגלני והוציא אותנו לגלות בבית ראשון? בבל, נבוכדנצר מלך בבל, הוא זה שמחריב את בית ראשון ומגלה אותנו בגלות. אומר הפיוט, ויין רעל מסכתי. יין רעל מסכתי, הכוונה שנסכתי יין לעבודה זרה, כמעט שעברתי, כמעט שלא נשאר ממני שום דבר. אז מה קורה בבית ראשון בצורה יותר מפורטת? אני אשמח שתפתחו את התנ"ך כדי שנראה את הדברים כתובים. בעצם הגלות בבית ראשון היא מחולקת לשלוש גלויות שונות, בסדר? הגלות הראשונה מוזכרת בספר מלכים ב' בפרק י"ז, בסדר? אז אם אפשר לפתוח בתנ"ך, מלכים ב' פרק י"ז, יש לנו פרק י"ז פסוק ו'. אתם זוכרות שבבית ראשון אנחנו מחולקים לשתי ממלכות, יש מלכות יהודה ויש מלכות ישראל. מלכות יהודה זה בירושלים על הרי יהודה וכל הסביבה, מי שגר שם זה שבט יהודה, חלק משבט בנימין וחלק משבט שמעון. זה מה שיש במלכות יהודה. במלכות ישראל יש את כל עשרת השבטים ועיר הבירה שלהם היא שומרון, ראינו את זה כשלמדנו על אלישע הנביא. בפרק י"ז פסוק ו' כתוב כך, בשנת התשיעית להושע, רואות, לחד מלך אשור את שומרון ויגל את ישראל אשורה ויושב אותם בחלך ובחבור נהר גוזן וערי מדי. אז עשרת השבטים גולים מארץ ישראל הרבה לפני שחרב בית ראשון. וכשמלך אשור מגלה את עשרת השבטים, אז הוא מפזר אותם, הוא מושיב אותם בכל מיני מקומות. זה היה חלק מהטקטיקה של מלך אשור, שכשהוא כבש עמים, אז הוא פיזר אותם, הוא רצה שהם לא ירגישו בטוחים, הוא מביא לפה עמים אחרים, הוא מגרש אותנו למקום אחר, ומאז ועד עצם היום הזה, אנחנו לא יודעים איפה עשרת השבטים. כתוב בספרים שעשרת השבטים נמצאים מעבר לנהר הסמבטיון. אני לא יודעת איפה זה. ושנהר הסמבטיון כל השבוע הוא רועש וגועש ואי אפשר לעבור אותו. מחסום, הוא חסום. רק בשבת הנהר הזה רוגע. אז כמובן שזה לא כפשוטו, כן? כי אני לא יודעת איפה זה נהר הסמבטיון, ועשרת השבטים התפזרו, אנחנו לא יודעים לאן, אבל הציור מנסה לומר שבעצם עד שלא יגיע היום שכולו שבת, עד שלא נגמור לתקן את הכל, אז הם בעצם עבודים. עכשיו כבר התחלנו, קופצת לתקופה שלנו, בסדר? חזרנו לארץ ברוך השם, ויש האומרים שהתחלנו לאסוף את עשרת השבטים, בסדר? יש האומרים שהיהודים שהגיעו מאתיופיה הם שבט דן. אני לא יודעת אם זה נכון, אם הם שבט דן. אבל זה נכון שהם הכירו את התורה. הם הכירו דברים מהתורה, וזה נכון שהם לא הכירו דברים שאנחנו מכירים מתורה שבעל פה. זאת אומרת, עשרת השבטים, תדמיינו רגע, הם בכלל לא ידעו שבית ראשון חרב. הם בכלל לא ידעו שיצאנו לגלות. הם בכלל לא ידעו שהקמנו את בית שני. הם בכלל לא ידעו שיצאנו. הם לא ידעו כלום, הם מנותקים. זה ממש מעבר לנער הסמבטיום. וגם אם אנחנו אוספים אותם, אז יש איזה פער מאוד 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 גדול בין איפה שאנחנו לאיפה שהם. בסדר, אבל זה אני סוגרת סוגריים. אז זה הגלות הראשונה בבית ראשון. הגלות הראשונה זה מלך אשור שמגלה את עשרת השבטים. זהו, ואז נשארים בארץ ישראל רק בעצם ערי יהודה, רק מלכות יהודה. מתי מוזכרת הגלות השנייה? הגלות השנייה בבית ראשון מוזכרת במלכים ב' פרק כ' ד'. אז בואו נקפוץ למלכים ב' פרק כ' ד'. פסוק ח', בן 18 שנה יהויכין במולכו ושלושה חודשים הלך בירושלים. אני קצת מדלגת. והיה עשרה בעיני השם. בעת ההיא עלו עבדי נבוכדנצר מלך בבל ירושלים, ותבוא העיר במצור, ויבוא נבוכדנצר מלך בבל על העיר ועבדיו צרים עליה. אני מדלגת. ויקח אותו מלך בבל בשנת 8 למולכו את מלך יהודה, ויוצא משם את כל אוצרות בית השם ואוצרות בית המלך, ויקצץ את כל כלי הזהב אשר עשה שלמה מלך ישראל בהיכל השם, והגלה, בסדר? זה הגלות השנייה, את כל ירושלים ואת כל השרים ואת כל גיבורי החיל, 10,000 גולה וכל החרש והמסגר, לא נשאר זולת דלת עם הארץ. אז מה קורה בגלות השנייה? בגלות השנייה זה כבר נבוכדנצר מלך בבל, הוא מגיע לירושלים, הוא לוקח את המלך, הוא לוקח את כל כלי המקדש הרציניים, הוא מגלה את כל האנשים החשובים, העשירים, הצדיקים, הרציניים, כל מי שהיה רציני, נבוכדנצר מגלה אותו לבבל. מי נשאר בארץ ישראל? דלת עם הארץ, האנשים הפשוטים, העלובים, העניים, המסכנים. מי עוד נשאר בארץ ישראל? אתם יודעות מי עוד נשאר? בית המקדש. נבוכדנצר לא מחריב את בית המקדש בגלות הזאת. הגלות הזאת נקראת גלות החרש והמסגר. כל האנשים הרציניים גולים אז. בעצם מי שנשאר בירושלים זה מעט מאוד אנשים. אז זו הגלות השנייה בתקופת בית ראשון. האנשים הרציניים. אפשר לבדוק תקי רגע ברש"י, מה זה החרש והמסגר. זה נשמע בעלי תפקידים כאלה. זה נשמע בעלי תפקידים, אבל תוכל להציץ. בסדר? מלכים ב' פרק כ"ד. והגלות האחרונה, כלומר, הסוף של הסוף זה בסוף ספר מלכים ב', בפרק כ"ה, והיא בשנת התשיעית למולכו בחודש העשירי בעשור לחודש בא נבוכדנצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושלים, והיא חן עליה ויבנו עליה דייק סביב. אני מדלגת לפסוק ח', ובחודש החמישי בשבעה לחודש היא שנת 19 שנה למלך נבוכדנצר מלך בבל, בא נבוזרדן רב טבחים עבד מלך בבל ירושלים, וישרוף את בית השם ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים, ואת כל בית גדול שרף באש, ואת חומות ירושלים סביב נצו כל חיל כסדים אשר רב טבחים, ואת יתר העם הנשארים בעיר, ואת הנופלים אשר נפלו על המלך בבל, ואת יתר עמו נגלה נבוזרדן רב טבחים. אז בגלות האחרונה שנבוכדנצר מחריב את בית המקדש, אז בעצם הוא גם מגלה לבבל את כל אלה שנשארו, הרבה מאוד נהרגו בחורבן, כן? נבוכדנצר עובר ומחריב את ירושלים ושורף את ירושלים, אז הרבה מעם ישראל גם נהרגו בתוך הקרבות האלה. אבל מי שנשאר נבוכדנצר מגלה לבבל, והוא משאיר, כתוב בפסוק י' ב', ומדלת הארץ השאיר רב טבחים לחורמים וליוגבים. הוא משאיר פה עוד טיפונת, 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 מספר קטן קטן של אנשים שימשיכו לטפל בו בקרמים, במטעים שנשארו בארץ ישראל, והוא מפקיד עליהם את גדליהו בן אחיקם, זה כתוב בפסוק כף ב', והעם הנשאר בארץ יהודה אשר השאיר נבוכדנצר מלך בבל, ויפקד עליהם את גדליהו בן אחיקם בן שפן, ובעצם כביכול נשאר פה עוד גרעין קטן, 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 קטן של תקווה, פצפון, פצפון של תקווה, אבל בפסוק אפי כתוב, ויהי בחודש השביעי, בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע מזרע המלוכה ועשרה אנשים איתו, ויקו את גדליהו וימות ואת היהודים ואת הכסדים אשר היו איתו במצפה, ויקומו כל העם מקטון ועד גדול ושרי החיילים ויבואו מצרים כי יראו מפני כסדים. אז אם עוד נשארה לנו תקווה שהמעט, מעט, מעט, מעט אנשים שנשארו בארץ יישארו בארץ, אז ברגע שהורגים את גדליהו בן אחיקם כולם בורחים למצרים, וזה סוף הסיפור. זה סוף הסיפור של בית ראשון. מה ידענו בבית ראשון? מה הבטיח לנו ירמיהו הנביא בבית ראשון? שמה? שאחרי 70 שנה נחזור. ירמיהו הנביא מבטיח בהבטחה אלוקית שיעברו 70 שנה, שזה ממש לא הרבה זמן. 70 שנה זה יכול להיות אדם שחי בבית ראשון וגם זכה לראות את בית שני. מבטיח ירמיהו הנביא שבעזרת השם אחרי 70 שנה אנחנו חוזרים. יש גם נבואה כזאת אצל ישעיהו, נראה את זה בעזרת השם בהמשך השנה. בכל אופן, הדבר הזה ידוע, הדבר הזה ידוע לעם ישראל, הדבר הזה ידוע גם למלכי הגויים, וכל מיני מלכי הגויים מנסים לספור, לעשות את הספירה, ממתי התחילה ומתי עברו 70 שנה, לא ניכנס לזה עכשיו. מה כתוב לנו בשורה האחרונה של הפרק הזה? קץ בבל זרו בבל, לקץ 70 נושתי. אז בבית ראשון זכינו ל-15 דורות של מלכות בית דוד, ואחרי שנחרב בית ראשון חולפות 70 שנה ואנחנו מורשים לחזור לארץ. מה זה קץ בבל זרובבל? מה פירוש המילים קץ בבל זרובבל? זרובבל היה אחד מהמנהיגים הרוחניים שביחד איתנו שבו לארץ, ואני מבקשת שתפתחו בספר עזרא פרק א', זה כבר בכתובים. עזרא ונחמיה זה סיפור שיבת ציון, שאנחנו שבים לציון. יש לכם? ספר עזרא פרק א' פסוק א'. אז נבוכדנצר האימפריה הבבלית ששלטה על כל העולם כמעט, כבשה כמעט את כל העולם, שלטה כמעט על כל העולם, באיזשהו שלב מגיעה פרס וכובשת את כל האימפריה הבבלית, ואחד ממלכי פרס זה המלך קורש, וככה מתחיל ספר עזרא. ובשנת אחת לחורש מלך פרס לכלות דבר השם מפי ירמיה. מה זה לכלות דבר השם מפי ירמיה? עברו 70 שנה. עברו 70 שנה. העיר השם את רוח קורש מלך פרס ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב לאמור. אז קורש מודיע. יש כרוזים, יש אנשים שעוברים ממקום למקום ומודיעים. כה אמר קורש מלך פרס. כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוקי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה, מי וכם מכל עמו יהי אלוהיו עמו, ויעל ירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית השם אלוקי ישראל, הוא האלוקים אשר בירושלים, וכל הנשאר מכל המקומות אשר הוא גר שם, ינסעו אנשי מקומו, בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה עם הנדבה לבית האלוהים אשר בירושלים. אז קורש אומר, אני קיבלתי נבואה שעברו 70 השנים וכל מי שרוצה לעלות לירושלים לבנות מחדש את בית המקדש מוזמן לצאת לדרך, וכל מי שנשאר צריך לעזור לו, לסייע לו בכסף, וזה במה שהוא צריך כדי שהעולים לארץ ישראל יוכלו לבנות מחדש את בית שני. אני קופצת לפרק ב' פסוק א', ואלה בני המדינה העולים משבי הגולה אשר רגלה נבוכדנצר מלך בבל לבבל וישובו לירושלים ויהודה איש לעירו אשר באו עם, מי הראשון שמוזכר? זרובבל, ישועה, נחמיה, שריה, רעליה, מרדכי בלשן, מספר, בגבי, רחום, בענה, מספר אנשי עם ישראל. אז הדמויות שמוזכרות בהתחלה זה דמויות רוחניות, זה המנהיגים הרוחניים שהובילו אותנו לשוב לארץ ולבנות את בית המקדש, וזה מה שכתוב בשורה האחרונה של הבית הזה, קץ בבל זרובבל לקץ 70 נושתי. כן. לא יודעים מי כתב את זה. סוד. מישהו שקוראים לו מרדכי. אז את מה? אין? עזרא ונחמיה. את עכשיו שיעורי בית. אני אשלח לך מקור, לא, זה לא כזה מסובך. יש בגמרא מקור שכתוב בו בדיוק את כל הספרים, כל הספרים שבתנ"ך מי כתב אותם. את מוצאת את המקור, ומי שיודעת להדפיס יפה מאוד 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 מאוד, היא תדפיס את זה ואנחנו נתלה את זה פה, בסדר? ואז נדע על כל הספרים, כל אחד מי כתב, זה לא כל כך מסובך. אני אשלח לך מקור. טוב, אז מה קורה? היינו מצפים שמה? שאחרי 70 שנה מה יקרה? מה יקרה? מה יקרה? כל עם ישראל יעלה לבנות את בית המקדש. אני אומרת שוב, זה 70 שנה, זה לא 2000 שנה, שאין מי שיספר ואין מי שיתאר ואין מי שזוכר, ולא רק שאין מי שזוכר כלום, זה כמו מכוסה בהמון המון 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 מסכים. יש אנשים שראו בתור ילדים את בית ראשון, הם יודעים שהולכים לבנות את בית שני. אבל מה שקורה, וזה מסופר בספר עזרא, שמעטים מאוד מאוד עולים עם עזרא הסופר, ורובם זה אנשים שבעצם לא הפסידו שום דבר מזה שהם עוזבים את בבל. בינתיים בבבל בנינו בתים והרווחנו כסף והקמנו ישיבות גדולות והיה מאוד מאוד נחמד בבבל. מכירות מקומות כאלה בעולם? יש מקומות כאלה בעולם. אני זוכרת שפעם הרבנית ולדמן סיפרה לי, הרב ולדמן לפעמים נוסע לארצות הברית לאסוף תרומות לישיבת מיר, ופעם היא נסעה איתו, והיא סיפרה שהיא נסעה עם איזה נהג מונית ב-12 בצהריים ביום שישי, באיזושהי שכונה מאוד מאוד גדולה בניו יורק, שכונה של יהודים, והם נוסעים בכביש, והוא אומר לה, תראי איזה מדהים, כולם פה כבר מתכוננים לשבת, יש פה אווירה של שבת, כולם מדברים בעברית, הכל כל כך מדהים פה. אז היא אמרה לי שזה כל כך כאב לה, כי באמת, אתה יכול לחשוב שאתה בארץ ישראל, כן? אתה, כולם רק יהודים, החנויות של יהודים, הרבה מדברים שם בעברית, חלק מדברים ביידיש, קצת גלותי הייתי אומרת, אבל אתה יכול לדמיין שהכל טוב, שהכל נפלא, גם מבחינה, לא רק מבחינה כלכלית, בסדר? גם מבחינה רוחנית. אז בבבל היו ישיבות מדהימות, והיו תלמידי חכמים, והיו אנשים עשירים, ולא כל כך רוצים לעלות. 40 אלף יהודים עולים בחזרה לבנות את בית שני. בניית בית שני ארכה המון שנים, היו המון קשיים. כמו שאתם מכירות היום, אז גם אז היו לנו פה אויבים שכל הזמן ניסו להפריע בבניין בית המקדש. זה לא הגענו ובנינו, ממש לא. הדרך הייתה מאוד מאוד ארוכה ומאוד מפרכת. בעזרת השם אנחנו בטבת נלמד על עזרא הסופר, אז נלמד קצת יותר מתוך ספר עזרא. אבל בסופו של דבר אנחנו מצליחים לבנות את בית שני, וזה באמת אחרי דרך ארוכה מאוד מאוד מאוד, והרבה משלבים, הרבה הפסקות, לא פשוט. תכף נדבר על אחת ההפרעות בקשר לבית הרביעי בפיוט שלנו. אז הבית השלישי הזה שקראנו זה בית שהוא מתאר את בבל. בבית השני ראינו שאנחנו מתארות את גלות מצרים, הבית השלישי זה גלות בבל, בסדר? אז אמרנו שבבל הייתה אימפריה מאוד גדולה, ובסופו של דבר מגיעה פרס וכובשת את כל האימפריה הבבלית, ואנחנו נעבור לבית הרביעי שהוא הבית של פרס. אז מה מספר לנו הבית הרביעי? אנחנו בשלבי בניין בית המקדש, הוא עוד לא בנוי לגמרי, אנחנו בתוך המורכבויות, אנחנו בתוך הסיבוכים. אז הפיוט מספר לנו כך: קירות קומת בראש ביקש אגגי בן עמדתה. מי זה אגגי בן עמדתה? המן הרשע. את מי הוא מבקש להחריד? מי זה ברוש? ברוש זה גם עם ישראל. מי זה עוד ברוש? מרדכי היהודי. למה מרדכי נקרא ברוש? למה מרדכי נקרא ברוש? ראיתם פעם ברוש? במה הוא שונה מכל שאר העצים? הוא גבוה, הוא זקוף, אי אפשר לפספס אותו. מרדכי לא קורע ולא משתחווה, והמן מאוד מאוד כועס על כך ומבקש להחריט את מרדכי, אבל קטן עליו להחריט רק את מרדכי, אז הוא רוצה להחריט את כולנו, הוא רוצה להשמיד את כולנו. אומר הפיוט: ונהיית לו לפח ולמוקש וגאוותו נשבעת. כן, כל מה שהוא זמם לעשות למרדכי התהפך וקרה. למי זה קרה? זה קרה לו בעצמו, וגאוותו, כן, זה שהוא היה ניסה מעל כל השרים של אחשוורוש, שאחשוורוש נתן לו את טבעת המלך, כל זה עבד. ומה כן קורה? ראש ימיני ניסית. מי זה ימיני? מרדכי, שהיה משבט בנימין, ואויב שמו מחיתה. ואויב שמו מחיתה זה המן שהוא מזרע עמלק, ואנחנו מצווים למחות את זרעו. רוב בניו וקנייניו על העץ תליתה. אז גם המן נתלה על העץ וגם בניו נתלים על העץ, והגזרה הזאת של אחשוורוש והמן, אנחנו זוכים שהיא עובדת מן העולם. איפה אנחנו פוגשים את אחשוורוש בספר עזרא? אני עדיין בספר עזרא. את תסתכלו בבקשה בספר עזרא פרק ד', פרק ד' פסוק ו', בואו נראה מה כתוב שם. ובמלכות אחשוורוש, רואות? מצאנו את אחשוורוש בספר עזרא. אחשוורוש לא נמצא רק במגילת אסתר, הוא נמצא גם בספר עזרא. והתנך מספר: ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. אז אמרנו שהיו פה גויים שכל הזמן השתדלו להפסיק את בניין בית המקדש, כל הזמן השתדלו להפריע לנו בבניין בית המקדש. אחת הפעמים שהם מנסים, זה רק אחת מיני רבים, הם שולחים כתב שטנה לאחשוורוש, והם בוחרים בהמן בן עמדת האגגי שהוא יהיה הנציג שיקח את כתב השטנה מארץ ישראל לשושן הבירה. וכשעם ישראל שומעים שיצא השליח הזה לשושן הבירה, אז הם רוצים להפר את כתב השטנה. ואת מי הם שולחים כדי להפר את כתב השטנה? את מי הם שולחים מארץ ישראל? את מרדכי. ראינו שמרדכי הוא אחד מאלה שרשומים ברשימה בפרק ב', זוכרות? מרדכי הוא אחד מאלה שעלו לארץ ישראל בשיבת ציון, ועכשיו הוא צריך ללכת לשושן כדי לבטל את כתב השטנה. ומספרים שהם הלכו ביחד, אמן ומרדכי, ונגמר לאמן הלחם, לא היה לו מה לאכול, ואז הוא מבקש ממרדכי שייתן לו מהלחם שלו. מה אומר לו מרדכי? אני מוכן לתת לך מהלחם שלי, אבל בתנאי שאתה כותב שאתה עבד עולם למרדכי. אז הם כותבים על הסוליה של הנעל של מרדכי, אני אמן בן עמדת האגגי, עבד עולם למרדכי היהודי. ומה קורה כשאמן מבקש שיכרעו וישתחוו אליו? מה מרדכי עושה? אומרים את הסוליה של הנעל, ואומר לו, אני לא יכול להיכרע ולהשתחוות לך, אתה עבד שלי לעולם. תזכרו את זה במתי? כשנלמד מגילת אסתר בעזרת השם. שנזכה בעזרת השם. אז יש חיבור בין אמן למרדכי כבר בדרך מארץ ישראל לשושן הבירה, הוא עם כתב השטנה והוא כדי להפר את כתב השטנה. אז מלכות פרס זה בדיוק בשלבים שאנחנו בתוך הסיבוכים של בניין בית שני. אתם יודעות שחזל מסבירים שכשהחשברוש אומר לאסתר עד חצי המלכות ותאס, אומרים חזל, אני מוכן לתת לך כל מה שתבקשי, חוץ ממה? חוץ מאם תבקשי לבנות את בית המקדש של היהודים. אם את זה תבקשי, את זה אני לא מסכים. מי בסוף סיים את בניין בית המקדש, אתם יודעות? אחרי כל הסיבוכים והמורכבויות והקשיים שהיו לנו, הבן שנולד לאסתר והחשברוש, דריווש, הוא זה שבנה בסופו של דבר את בית המקדש. אני לא יודעת אם הוא ידע שהוא יהודי, אין לי מושג, לא נראה לי כל כך שהוא קיבל חינוך יהודי, אבל אולי. הוא היה מלך פרס, והוא זה שבסופו של דבר מסיים לבנות את בית שני. ובאיזשהו שלב מגיעים היוונים, וכמו שפרס כובשת את כל בבל, מגיעים היוונים וכובשים את כל פרס, ואנחנו מתוך זה עוברות לבית החמישי. אז הבית החמישי זה הפרק שמספר על יוון. אומר הפיוט, יוונים נקבצו עליי, אזי בימי חשמנים, חשמנים זה החשמונאים, הכהנים, ופרצו חומות מגדליי וטימאו כל השמנים. זוכרות שדיברנו על זה, שכשהיוונים מטמאים את השמנים, הם רוצים בעצם לטמא גם אותנו, הם רוצים להחדיר את תרבות יוון אל תוכנו, הם לא פורצים רק חומות מגדליי של בית המקדש, הם גם פורצים חומות מגדליי בלבבות שלנו, הם גם פוגעים בלבבות שלנו, ודיברנו על זה שהרבה הרבה מאוד אנשים מעם ישראל מתייוונים, והמציאות קשה מאוד, ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים. כן, אז נותר קנקנים זה הפח הקטן שנותר, שהרבנו לדבר עליו בשבוע האחרון, פח השמן הקטן החתום בחותמו של כהן גדול, בזכותו, כן, מכוחו הבנו את גודל הנס. למה אנחנו נקראים שושנים? כי אנחנו נמשלים לשושנה בין החוכים, מכירות? כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. ואז בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים. בני בינה זה החכמים, זה החשמונאים שקובעים, זוכרו דיברנו על זה, שאחרי שנה הם מכריעים שצריך לקבוע את החג הזה לדורות. שיר ורננים, כן, זה השמחה של ימי החנוכה. אז זה יוון. והבית האחרון זה הבית שמדבר על המלכות האחרונה שכבשה את יוון, וזו מלכות רומי. כשהחשמונאים מושיעים אותנו מיד היוונים, אז הם גם זוכים להגיע לעצמאות. אנחנו זוכים לעצמאות בערך 200 שנה, מתוך 420 שנה שבית שני עומד על תילו, 200 שנה בזכות החשמונאים אנחנו זוכים גם לעצמאות שלא הייתה לנו עד אז. עד אז היינו תחת שלטון פרס, תחת שלטון יוון, והם מזכים אותנו גם בעצמאות. אבל באיזשהו שלב מאוחר יותר היה איזה סכסוך בין שני צאצאים של החשמונאים, ואחד מהם מזמין את רומי לעזרה, ובשנייה שכף רגלה של רומי דורכת בארץ ישראל, אז כנראה שזה כבר לקראת הסוף. רומי זה המלכות הרביעית, רומי זה הצאצאים של אדום. אנחנו נראה אחר כך איך זה הלך והתפשט הדרך הזאת של רומי. אבל גם הבית האחרון, מכיוון שאנחנו עדיין קשורים למלכות הרביעית, עדיין נפגעים מהמלכות הרביעית, אז הבית האחרון הוא גם תפילה. כמו שהתחלנו בתפילה בבית הראשון, אז גם הבית האחרון הוא סוג של תפילה, ואנחנו מבקשים מריבונו של עולם, חשוף זרוע קודשך. חשוף זרוע קודשך זה ראשי תיבות חזק. אז חשוף זרוע קודשך, כן? כמו שזרוע קודשך הייתה חשופה בעשרת העמקות, אז גם עכשיו אנחנו מבקשים ישועות, וקרב קץ הישועה, כן? אנחנו מבקשים שהישועה כבר תבוא. נקום נקמת דם עבדיך מאומה הרשעה. אז אנחנו מבקשים שריבונו של עולם ינקום את כל הדם הרב ששפכו אותו כמים לאורך כל השנים הארוכות של הגלות, של 2000 שנות גלות, מאומה הרשעה. שוב, אומה הרשעה זה רומי, כי ערכה לנו השעה ואין קץ לימי הרעה. אנחנו כבר קשה לנו, כבר כבד לנו, כבר אין לנו כוח. דחי אדמון, אדמון זה אדום, זה אסב, זה רומי. בצל צלמון, כן, בצל צלמון זה בצל צלמוות, שרומי תגיע, כן, תקבל את עונשה. הקם לנו רואים שבעה. מה זה הקם לנו רואים שבעה? כתוב בגמרא במסכת סוכה דף נון ב' שהמשיח יבוא עם שבעה רואים. מי זה שבעת הרואים שאיתם יבוא המשיח? זה לא האושפזין. אז כתוב בגמרא כך, ששבעת הרואים שבאים עם המשיח, שלושה מהם הם נציגים של כל האנושות כולה. כי המשיח הוא לא בא רק להושיע אותנו, המשיח בא לתקן את כל העולמות, את כל המציאויות. והם אדם הראשון, שט, שזה הבן שלו, ומתושלח, שגם היה מהדורות ההם בתחילת האנושות, וגם הוא היה צדיק. אז שלושת הנציגים של האנושות כולה זה אדם, שט ומתושלח. שלושת הנציגים של עם ישראל זה אברהם, יעקב ומשה, ובאמצע הולך דוד המלך שהוא מלך המשיח. מה אתם שואלות? לאן יצחק הלך באותו זמן? כתוב שבאותו זמן יצחק הולך להוציא את הרשעים מהגיהינום. אז תזכרו את זה, שכשנלמד על יצחק אז נשאל למה דווקא הוא ולא מישהו אחר. אבל מה זה הקם לנו רואים שבעה? הקם לנו רואים שבעה זה שאנחנו רוצים שכבר הכל יהיה מתוקן, וכבר הכל יהיה שלם, ונחיה את חיינו כמו שאנחנו חולמים לחיות. זאת אומרת, הבית האחרון הוא גם מחזיר אותנו אל החלומות הכי הכי גדולים, אל השלמות הכי גדולה, אל השאיפות הכי גדולות שלנו. זה הסיום של הבית האחרון. אז אני רוצה רגע שנראה בזריזות, תהפכו רגע את הדף. יש בקצה של הדף איזה מקור שמצולם במאוזן. זה מתוך אברבנאל לספר יחזקאל פרק למדי, שהוא יסביר לנו מי זה רומי, מי זה עכשיו רומי. מלכות רביעית עדיין קיימת, אנחנו עדיין סובלים ממלכות רביעית, אז נקריא את זה מהר. ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם שים פניך על הר סעיר וגומר, עד ואתה בן אדם ינבא על הרי ישראל. אז יש נבואה של יחזקאל על הר סעיר, על אדום. אז אברבנאל יסביר לנו מי זה אדום. ובפירושי לספר ישעיהו בנבואה השביעית, תחילת קרבו גויים לשמור, הוכחתי בראיות סדורות או ברורות, שהר סעיר הוא ארץ אדום הקרובה לירושלים. בסדר? אז הייתה אדום בעבר הירדן המזרחי, כשהיינו בדרכנו לארץ, רצינו לעבור דרך אדום, הם לא הסכימו, לא משנה, יש ארץ אדום. אומר האברבנן, אבל מפני שיצא ממנה צפו בן אליפז, שהוא הבן של עשיו, וזרעו, שמלכו באיטליה של יוון, הם עוברים, הצאצאים של עשיו עוברים לאיטליה, ונתמלאה רומי וכל ארץ איטליה מאוכלוסין מבני אדום, לכן כל ארצות איטליה היו ויוחסו לבני אדום, להיותה מהם באמת. אז קודם כל המרכז זה איטליה, כן, איפה שרומא היום, כן? איטליה ורומא ויוון, כל זה אומר האברבנל, זה צאצאים של אדום. עכשיו מה קורה? ושאר ארצות המערב להיותם נכנעות לרומי, שהייתה מושלת עליהם בימי שלטונה וממשלתה, נקראו גם כן בני אדום הנה. זאת אומרת שכל ארצות אירופה, כל המערב, אומר האברבנל, כל המערב בעצם זה צאצאים של אדום. וכשחזל מדברים על רומי, אז הם לא מדברים רק על רומי, הם מדברים על כל ארצות המערב. אז כל ארצות המערב שאנחנו היום קוראים להם אירופה, לאורך כל שנות הגלות ניסו לשפוך את דמינו כמים, כן? אפשר לקרוא לזה גם ארצות הנצרות, הם מנסים לשפוך את דמנו כמים בכל דרך אפשרית, עלילות דם ופרעות ואינקוויזיציה וגירושים ורציחות, והסיום, סיום כל ההרג הזה זה בשואה, שאז זה באמת היה כן, אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, הדרך הכי הכי נוראית והכי אכזרית והכי איומה שיכולה להיות. אבל מאז שהם הפסיקו להילחם בנו על ידי שפיכות דם, אז יש תרבות, יש את תרבות המערב, שתרבות המערב אמרנו הם ידידים שלנו, נכון? כבר אין מלחמות באירופה, כבר אין שפיכות דמים באירופה, אז יש דרכים אחרות איך לנסות לקום ולפגוע בנו. וזה קצת קשור למה שכתוב בבית הראשון, צר המנבח, לא כתוב על הצר הזה שהוא מנסה להרוג אותנו עם כלי נשק, הוא על ידי דיבורים, על ידי נביחות מנסה לפגוע בנו. אז לפעמים זה חרבות ממש ולפעמים זה דרכים אחרות, אבל כל מה שאנחנו מבקשים על מלכות רביעית זה בעצם שייך לארצות המערב, לארצות אירופה, לארצות הנצרות, שאחרי שהם סיימו לשפוך את דמנו הם מנסים את זה בדרכים שונות ומשונות ורבות. אני רוצה לומר עוד כמה משפטים ביחס לזה. צילמנו בדף שלנו, מתחת למאוז צור, שלושה מקורות. מקור אחד מפסיק תרבתי על ספר בראשית, מקור שני מהרמב"ן בספר בראשית, ומקור שלישי ממדרש תנחומה על ספר בראשית. אני ארצה שנראה אותם יותר לעומק בעזרת השם, בשאר השיעורים שנלמד על חנוכה בחנוכה. אבל מה שרציתי לומר, שארבעת המלכויות הם לא הגיעו בטעות, בסדר? זה שפגשנו את בבל ואת פרס ואת יוון ואת רומי, זה לא בטעות, זה תוכנית אלוקית מדויקת, וכל עמידה שלנו מול אחת מארבעת המלכויות זה עמידה שמבררת לנו את אמת חיינו, זה עמידה שמבקשת מאיתנו להכיר את עצמנו יותר, לחיות יותר על פי האמת שלנו, לברר יותר מי אנחנו. אז את כל זה אנחנו נראה בעזרת השם במדרשים. אולי אפשר, יכול להיות שאולי בשבת נראה את זה. אתם פה בשבת? כן, אתם פה? אז אולי בשבת בסעודה שלישית תביאו רק את הדף הזה של מאוז צור ונראה את המדרשים ונראה מה חז"ל מוסיפים לנו על מה שכתוב במאוז צור. בסדר? תזכרו? אני לא אזכור בטוח, תזכרו אתם, טוב?